אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש מפלגת נועם, חבר כנסת אבי מעוז, שלום.
שלום וברכה.
למה אתה לא בא לפוליטים יותר תכופות?
אני מאוד רוצה להגיע פוליטים יותר תכופות. אני מקווה שתפנה לי מקום כל פעם שאני רוצה.
הנה יש לך. טוב, תראה, אנחנו מקליטים את התוכנית היום יום חמישי. בדרך אני שומע שנתניהו, בן אדם חכם, מנסה וכנראה גם מצליח לפלג את החרדים. הוא החליט היום, יום הקלטת התוכנית, למנות את ישראל אייכלר לתפקיד סגן שר תקשורת. בכך נתניהו מפלג את החרדים, מקדם את חוק הגיוס, גולדקנופ נשאר באופוזיציה, אייכלר ופורש חוזרים לקואליציה, ונתניהו משלים את המהלך לחיזוק הציר המתון מול המתנגדים לחוק הגיוס של ביסמוט. וואלה.
אני עוד לא בטוח שפורוש חוזר לקואליציה, אייכלר כן.
מה, הוא לא סידר את זה מראש?
לא, אני לא יודע בדיוק. מהלך מבריק, מהלך פוליטי מבריק של ראש הממשלה, יחד עם מישהו רקם את זה איתו. מברוק, תשמע, אם זה יעביר את חוק הגיוס, אני עוד לא יודע. אם זה יביא להערכת כהונתה של הממשלה במקום עד יוני, עד ספטמבר,
יש לך חזה את חוק התקציב.
גם את זה אני לא יודע, גם את זה אני לא יודע, יש לו תקציב עוד. הצרות עוד לא נגמרו, אבל בהחלט מהלך פוליטי מבריק.
טוב. מקורות דיפלומטיים מוסרים היום לרויטרס שהכוחות האמריקאים התבקשו לעזוב את הבסיס בדוחה. בסיס אלובייד, זה הבסיס הגדול ביותר של האמריקאים במזרח התיכון, עד יום רביעי בערב. זאת אומרת שאנחנו אוטוטו לפני מלחמה.
תראה, מה שקורה באיראן זה משהו, לדעתי, משהו היסטורי, יכול להיות שאנחנו נמצאים באמת ברגעים היסטוריים.
הכוונה, רק רגע, יום רביעי בערב זה אתמול.
זה אתמול, כן.
שלא יהיה אי הבנות, לא יום רביעי, בשבוע הבא.
הבנתי.
ועכשיו, בבסיסים הללו, אנשים עוזבים עד הערב. הערב זה יום חמישי.
תראה, דוד, אנחנו נמצאים באירועים היסטוריים, העולם משתנה לנגד עינינו, והנשיא טראמפ מנהל פה מערכה מול המשטר האייתולות באיראן. נראה מה יהיה, העם באיראן אומר את דברו. אני עדיין לא בטוח שהעם לבד שם באיראן יכול לעשות את המהפכה הזאת, לכן הנשיא טראמפ נכנס לחלץ אותו, נכנס לעזור לו, כבר אמר הסיוע בדרך, תמשיכו. ימים יגידו איפה אנחנו עומדים.
בינתיים 12 אלף אנשים נהרגו.
אני לא בטוח שאלו המספרים הרשמיים.
מה, יותר?
לא יודע, יכול להיות יותר, יכול להיות פחות, אני לא יודע. המספרים רשמיים כרגע שיודעים בוודאות שנהרגו מדברים על כ-6,000, אבל זה לא משנה המספר. שמע, זה מאבק איתנים של משטר האייתולות להישאר על כנם, ומאבק איתנים של העם הפרסי כדי לצאת לחופש ולהקים משטר חדש. נראה, ימים יגידו, אני באמת לא יודע.
תראה, אתמול בערב קראתי שבאמצעות רוסיה ישראל העבירה מסר לאיראן שהיא לא מעוניינת להיכנס לתוך המערכה הזאת, ואיראן החזירה מסר שגם היא לא מעוניינת להיכנס למאבק הזה, למערכת הזאת הצבאית מול ישראל. אז ישראל ואיראן מחליפים ביניהם מסרים, אתה יודע משהו?
תראה, ברור לי דבר אחד, שכל הזמן מחליפים מסרים, פעם זה דרך רוסיה, פעם זה דרך אמריקה, פעמים אחרות זה דרך מדינות אחרות ושליחים. כך עובדת הדיפלומטיה. אני סומך בעניין הזה מאוד על ראש הממשלה. ראש הממשלה מנהל ומנווט את מדיניות ישראל, מדיניות החוץ ומדיניות הביטחון של ישראל בצורה מופלאה מאז השמחת תורה תשפ"ד לפני שנתיים ושלושה חודשים. הוא מנהל את זה בצורה פנומנלית, ואני מצדיע לו על איך שהוא מנהל את זה, ואני סומך עליו, מחליט להעביר מסרים דרך רוסיה, מחליט להעביר מסרים דרך אמריקה, הוא הדבר הראשון שעומד לנגד עיניו, זה ביטחון ישראל.
תראה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, כשאתה מתחיל מלחמה, וכשאתה רוצה להוריד משטר, אתה לא יודע איך זה ייגמר. ולמרות שטראמפ אמר למקורביו, אני רוצה מערכה קצרה. אני רוצה לסיים את זה, אני לא רוצה שזה יגלוש למקומות אחרים. אבל אתה יודע, once הוא מתחיל, אתה לא יודע לאן זה מגיע. יש לך את אלווייד, הבסיס הצבאי בקטר, יש לך את האמירויות, יש לך פה בתוך כל החגיגה הזאת, את החוטים, את ישראל, את סעודיה, ואלוהים ישמור מה עוד. והחיזבאללה שיכול להתחיל לראות עלינו, כי עדיין הוא לא הושמד לחלוטין. האם אנחנו ערב תחילת מלחמה בכמה וכמה זירות?
עוד פעם אני אומר, המלחמה היא לא שלנו. מי שהתחיל כרגע את המלחמה, אנחנו נמצאים במלחמה מול שבע חזיתות, כבר מהשמחת תורה לפני שנתיים ושלושה חודשים. המלחמה הנוכחית התחילה בהתעוררות של העם הפרסי, האיראני, שהוא מתקומם כנגד משטר האייתולות.
כן.
מזה
אין לו
הכל,
מים, אין לו אוכל, אין לו...
מזה הכל, אין לו כלום, הוא באמת מסכן. מזה התחיל הכל. הנשיא טראמפ מחליט להיכנס למערכה, אנחנו עדיין לא במערכה הזאת. מה שאני הבנתי שהמסר שעבר מישראל, אנחנו לא... אם תשאיר אבל... אותן בחוץ, גם אנחנו נשאר בחוץ.
נכון, אבל ישראל העבירה טראמפ... עוד מסר. הביאה עוד מסר שבתוך, אני לא יודע, חצי שעה, שני שליש מהכלכלה של איראן תקרוס בעקבות השמדת מאגרי הגז, נפט ובתי הזיקוק.
במידה ואיראן תתקוף אותנו, זאת תהיה התוצאה, ואני מצפה שזאת תהיה התוצאה.
מה תהיה התוצאה?
התוצאה תהיה להקריס את משטר האייתולות, להקריס את כל כלכלת איראן, ואני אומר... אם איראן תתקוף אותנו כתוצאה מתקיפה אמריקאית את איראן, אני משוכנע ובטוח שכוחות הביטחון שלנו ערוכים ומוכנים ליום פקודה.
ומה הם יעשו?
אבל, ואני משאיר לקבינט שיחליט מה הם יעשו.
אבל כבר ישראל אמרה מה היא תעשה.
ברור, ברור שאנחנו יכולים לתקוף את כל המטרות שמדיגות אותנו באיראן.
איזה מטרות?
גם לסיים את כל נושא הגרעין, תטילים הבליסטיים, וגם בסיוע אמריקאי, אני מניח שעיקר המתקפה תהיה אמריקאית, לסייע לכל המתקוממים באיראן כנגד המשטר הזה, ולהקריס את המשטר הזה באופן סופי.
טוב. איך אתם מתכוננים למערכה הבאה שאתם עוד מעט עומדים בפניה, שנת בחירות?
מערכת הבחירות, שמה, אנחנו מתכוונים, אני עושה מה שאני יכול בתור אופוזיציה מימין לממשלה, מימין לקואליציה, תימין על מלא.
אבל אתה לא באמת אופוזיציה
אני
לממשלה.
אני באמת אופוזיציה לממשלה, מצד ימין, מצד הזהות היהודית של המדינה, אני משתדל לחוקק חוקים, אני מקדם את החוקים שלי, חוק הריבונות שאני קידמתי ועבר בקריאת רומית על חודו של קול, ולצערי תקוע כרגע, בוועדת חוץ וביטחון או בין ועדת חוץ וביטחון לוועדת הכנסת, וגם הספקתי לחוקק חוק בקריאה טרומית, חוק פרטי שלי, לתת לילדים בני 12 עד 18 כיסאות ממונעים. ילדים,
כמה זמן, אתה זוכר ברעיון הקודם דיברנו על זה, לאן זה התקדם?
זה עבר בקריאה טרומית ברוב, שמה לא היה כזה דבר בכנסת הזאת. הכנסת הזאת מפוצלת, מפולגת, נכון?
כן. החוק... אבל כשמדובר בילדים זה סיפור
החוק
אחר.
החוק בקריאה הטרומית עבר ברוב של 87 מול 0 מתנגדים. לא היה קואליציה, לא היה אופוזיציה, לא היה ימין, לא היה שמאל, לא היה יהודים, לא היה ערבים. כולם כאחד הצביעו בעד הילדים האלה ובני משפחותיהם לסייע להם.
ובאמת כל הכבוד.
ובשבוע האחרון, שלשום, בוועדת הבריאות, זה עבר הכנה לקריאה ראשונה, אושר. בשבוע הבא יונח על שולחן הכנסת, ואני מקווה שנעביר בקריאה ראשונה את זה כבר בשבועיים הקרובים.
תשמע, בני גנץ התראיין עכשיו לאחרונה, וגם לא פסל את האפשרות שהוא יצטרף לממשלת נתניהו. תגיד, יש דיבורים, אני לא יודע אם זה נכון, שיכול להיות שזה, שהוא יחפש איזושהי סיבה להצטרף לממשלה עכשיו, אם וכאשר תתחיל המלחמה מול איראן?
מה, זה, אני אגיד לך, אני מרחם על חבר כנסת בני גנץ.
למה?
אני...
הוא זקוק לרחמך?
אני מעריך מאוד את מה שהוא עשה בביטחון ישראל, הוא היה רמטכ"ל, תודה רבה על שירותו.
אבל ביבי בילף אותו.
מאז שהוא נכנס לפוליטיקה, בוא, זה מורה רחמים, ההתנהגות שלו. עכשיו הוא, כל עוד, אני אומר לבני, בני, כל עוד אתה תפסול.
מישהו לא, הוא כבר מהמחנה, לא פוסל.
הוא פוסל.
לא.
ממשלה, הוא אומר, ממשלה.
כן, הוא
בלי
פוסל.
בלי בן גביר,
נכון,
ובלי
מעוז.
בלי רם.
ובלי רם ובלי מעוז.
לא, אותי הוא לא פוסל. אני חושב שאותי הוא לא פוסל.
האם
לא
הוא יודע, פוסל לא את בן גביר, הוא לא יפסול אותך?
לא יודע, מה?
אתה
לא.
מימין עוד.
אני מימין. אז כל עוד הוא פוסל, אז מי שפוסל במומו
אבל
פוסל.
אבל מה אכפת לך שהוא פוסל את רם?
לא, את רם, רם אני לא צריך לפסול.
אז הזכרת אותם הוא, כרגע.
כן, הוא פוסל את רם, שיפסול את רם. כל עוד הוא פוסל מישהו מהמחנה הלאומי, אז זה לא יעבור. הציבור שלנו לא שוכר, הציבור שלנו לא מוכן לתת לפסול אף אחד בגלל הדעות שלו, ובגלל שהוא נאמן למדינה, הציבור שלנו, הציבור של, לא שלנו, הציבור המדינה, הציבור שעייף מהפסילות הללו. נכון. רם, מפלגות ערביות, בסדר, הן לא צריכות להיות בשום קואליציה. אבל אתה פוסל את בן גביר, אז בסדר, כל הפוסל במומות פוסל, יתכבד וישאר באופוזיציה, ואם הוא יתמודד בבחירות, נראה.
חוק הגיוס יעבור? דיברנו קודם, עכשיו אני שואל אותך. יעבור?
תשמע, אני לא יודע, אתה רואה, הוא, ראש הממשלה באמת פועל להעביר את חוק הגיוס.
הרוויח עוד אצבע.
אני לא יודע. זה גם פינדרוס שיכנס במקום אייכלר לכנסת.
פינדרוס סגרו איתו.
אני לא יודע, אי אפשר לסגור אותו. צריך לסגור עם ראשי הציבור החרדי.
בסדר, פינדרוס הוא הנציג.
אז פינדרוס הוא אחד מהנציגים, אחד מהארבעה נציגים של דגל התורה.
נכון. יהיה.
ומה שראשי דגל התורה יורו לחברי הכנסת הם יעשו. נראה, יש מתנגדים לחוק הזה, ונראה אם הוא יעבור או לא יעבור.
טוב, תשמע, גפני... יש לו דעות מאוד מוצקות. גפני אמר כך, צריך להתעלם מהחלטות בגץ באופן גורף. איזה מין אמירה הזאת? צריך להתעלם ממה שבגץ אומר באופן גורף?
תראה, הוא מתכוון לפסיקות בגץ שהן לא הגיוניות והן נגד החוק, והרי בגץ מתעמת מול הממשלה.
אתם לא לוקחים את זה צד אחד קדימה, ללכת נגד בגץ?
אני לא הולכים נגד בגץ. בגץ הולך נגד הממשלה, לוקח לעצמו סמכויות.
ואתם משיבים מלחמה שערה.
אנחנו משיבים מלחמה שערה. בגץ ישתלט על המדינה. השופט תמיד ישתלט על המדינה, ישתלט על בגץ. לא בטוח שזה היה לפי החוק המינוי שלו. אני, דרך אגב, אחרים לא קוראים לו נשיא בית משפט עליון. אני קורא לו נשיא בית משפט עליון. גם אם הוא לקח את זה בכוח... ושלא בסמכות.
הוא עדיין הנשיא.
הוא הנשיא. וליועמשית, אני גם קורא היועמשית, ואני לא קורא לה יועמשית. נכון שהממשלה פיתרה אותה, בגץ ביטל את התורה, אני קורא לה יועמשית. אבל צריך להפסיק את שלטון היחיד של יצחק עמית ושל היועמשית, כי זה ממש הופך להיות דיקטטורה שיפוטית, ונגד זה אנחנו יוצאים בצורה נחרצת.
טוב, איפה תהיה לקראת הבחירות הקרובות?
אני בונה כרגע את הרשימה שלי, אני מסתכל עם מי אני יכול לעשות חיבורים. יש הרבה שחקנים חדשים בשטח, וכולם
כולם רוצים לפוליטיקה. נועם.
אני אמשיך להיות יושב ראש מפלגת נועם, ואני ארכיב רשימה, אני מקווה שהרשימה תהיה מספיק חזקה.
אתה יכול לגלות לנו מי, תהיה, מי הפיגורות שיהיו ברשימה?
אני עוד לא יודע, אני מעדיף לעשות זה יותר קרוב לבחירות. וברגע שנציג
את הרשימה... אבל אתה מדבר איתם?
כן.
ומה אתה מקבל? איזה תשובות?
כן, יש אנשים שמוכנים ללכת איתי. כן, אנשים מיוחדים. אנשים מוכנים ללכת איתי, ואני לקראת הבחירות, אני אציג גם מה אני רוצה להיות אחרי הבחירות במידה ואני אקבל כוח.
מה אתה רוצה להיות?
שר החינוך.
למה?
מכיוון שאני חושב שמערכת החינוך צריכה לעבור
מה, קיש לא עושה את העבודה כמו שצריך?
צריכה לעבור שינוי מן היסוד. יותר יהדות, יותר מסורת, פחות פרוגרס, פחות השפעות זרות על מערכת החינוך.
וקיש לא עושה את זה בצורה מרבית, הטובה ביותר?
אני יכול להיות שהוא עושה את זה בצורה המיטבית, הטובה ביותר שהוא יודע לעשות את זה. לצערי, זה לא ניכר בשטח.
מה תרצה להכניס לתוך המערכת החדשה שאתה רוצה לבנות?
מערכת החינוך צריכה להיות מבוססת, שמקצועות הליבה הם לא רק מקצועות מתמטיקה, מדעים ואנגלית.
אבל קודם כל תכניסו את
מקצוע הליבה.
מקצועות, רגע, אבל תכניסו קודם את המקצוע, מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית, אותן מקצועות ליבה שאתם כרגע ממדרים, עזוב, אני לא מדבר אליך, אבל יש כאלה שממדרים את זה, חרדים אומרים שמה אני צריך את זה.
אבל אני אומר לך שאצל החרדים מקצוע היהדות ומקצוע התנך הוא מקצוע ליבה, ואת זה אני רוצה להכניס, מקצוע ליבה שהיהדות והתנך יהיו גם מקצוע ליבה, מכיוון שזה ליבת הליבה, התנך, מקור הזכויות שלנו פה בארץ, מקור הזכויות שלנו כעם ישראל, מקור השליחות שלנו כעם ישראל, זהו מקצוע הליבה, ואת זה חייבים להכניס למערכת החינוך, ואני מקבל מאות פניות של הורים, במערכת החינוך הממלכתית, שמבקשים ממני, אבי, תציל אותנו יותר מסורת, שהילדים שלנו ידעו מה זה תפילה, שהילדים שלנו ידעו מה זה יהדות, לא יודעים, הילדים לא מקבלים את זה. אתה יודע מי מלמד תנך בבתי הספר? יש בתי ספר שמורה ערבייה מלמדת תנך. עולה בדעתך? עולה בדעתך כזה דבר? זה יכול להיות כזה דבר? במערכת החינוך שלנו?
אתה אומר לי זה יכול להיות?
במערכת החינוך שלנו זה קורה. אני אומר לך שמערכת החינוך שאני אהיה מופקד עליה, זה לא יקרה.
תגיד, אם מדברים כבר על מערכת החינוך, אני חוזר ואומר לחברי הכנסת שמתרענים כאן, ולשרים, גם לשר החינוך אמרתי את זה. אתם מדברים על חמאס, שמלבה את המלחמות בינינו, בין הערבים לבין היהודים, בספרי לימוד שבהם קוראים לנו בני הקופים והחזירים, ואפילו במקצועות המתמטיקה זה כמה חיילים תהרגו, ועוד ועוד, אבל זה אותם ספרי לימוד שלומדים בירושלים המזרחית. אני כבר בוכה על הסיפור הזה, מדבר על זה שנים, ושום דבר לא זז.
כן, נכון. גם בעניין הזה אני אטפל. אבל בוא אני אגיד לך, אני פתחתי מוקד
אתם
שקיפות.
אתם לא יודעים לטפל בבירת ישראל, במערכת החינוך של בירת ישראל?
כשיש שר
החינוך. אתה אומר לי שאני צודק.
כשיש שר החינוך, אתה צודק לגמרי. כשיש שר החינוך אני אטפל בזה, אבל בוא אני אגלה לך. פתחתי כחבר כנסת, אחרי שפרשתי מתפקידי, לא נתנו לעשות מה שרציתי לעשות במערכת הגפן, לטפל בתוכניות החיצוניות שמשם הרבה רעל נשפך לכל מערכת החינוך. פתחתי מוקד שקיפות של חבר כנסת אבי מרוז, ואני קורא להורים, תפנו אליי. מה אני מקבל תלונה? בשבוע שעבר, מקבל תלונה, הסופרת שואם סמית. היא הופיעה,
שמדברת נגד הצבא.
נגד הצבא, אנחנו מרעיבים את הילדים העזתיים, אנחנו הורגים
שם חפים פשע,
אנחנו, שמע, צריך להוציא את המילה ציוני מהלקסיקון. היא מופיעה ב-13 גנים, גם גנים דתיים לאומיים בסדרות, פנו אליי הורים, אומרים, למה הם צריכים לשמוע? שואם סמית, למה הם צריכים לשמוע את זה?
ומה נגמר עם זה?
ברגע שפרסמתי את זה, ברגע שפרסמתי את התלונה שקיבלתי, משרד החינוך, א', עיריית ג'רות הורתה להפסיק את הפעילות שלה שם בגנים האלה, היא הייתה צריכה לעבור בעוד איזה כמה גנים, ודבר שני, משרד החינוך כתב לי שהוא יבדוק את כל התלונות שלי.
ואתה עוקב אחרי זה?
בוודאי, הפסיקו את ההופעות שלה, ואני מפרסם לכל ההורים שם, ובכל ההורים שיש לי איתם קשר, אני מפרסם, אל תכניסו אותה.
תגיד, מי מחליט על דבר כזה, העירייה?
העירייה מחליטה, אבל העירייה לא מחליטה, העירייה מחליטה.
אז מבתי הספר?
לא,
הגנים?
משרד החינוך ממליץ. תיקחו את הסופרת
הוא,
הזאת.
הוא המליץ על
הוא המליץ על הסופרת הזאת.
מי כן. במשרד החינוך המליץ?
טוב, בסדר. זה הם צריכים לעשות בדיקה.
הבנתי. האלימות כלפי חיילים מחטיבת החשמונאים. מה דעתך?
אני מגנה כל אלימות מכל סוג שהוא, בוודאי נגד חיילים. ובוא אני אגלה לך סוד.
בבני ברק, אתה יודע מה היה?
כן, אני יודע מה היה שם ואני אגלה לך סוד. אחד מאלו שחטפו מכות שם, זה היה עוזר שלי, בעבר הלא רחוק, והוא עזב את עבודתו בלשכתי בכנסת, וחתם קבע בצבא, הוא קצין במילואים, חתם קבע בצבא, בשביל להיות בחטיבת החשמונאים, והוא חטף מכות שם, ואני מגנה את זה בכל תוקף.
גם ישראל כץ, שר הביטחון, אמר שהוא מגנה את זה, אבל אתה יודע, זה נראה כאילו שיש טריטוריה בתוך טריטוריה. כאילו בני ברק זה משהו אחר.
לא, לא, אני לא חושב.
אז איך אתה מסביר את זה?
לא, בסדר, מה, אין לך אירועי אלימות במקום אחר, ואין לך אירועי אלימות
שאנחנו מגנים. למה דווקא בבני ברק?
כי הם עשו את האירוע שלהם בבני ברק. הם עשו את האירוע שלהם, חטיבת החשמונאים עשתה אירוע בבני ברק.
ובאו להציק להם.
ואז תקפו אותם בבני ברק, נכון? ואני מגנה את זה בכל תוקף, כבר אמרתי את זאת.
טוב, אתה עושה. תגיד, למה על פי מה שאנחנו קוראים בתקשורת, בגלל מה שנאמר על ידי מישהו שאמינותו מוטלת בספק, אני אעשה את זה בזהירות, נפתחה חקירה נגד צחי ברוורמן. פלדשטיין, אתה יודע, המקור הזה הוא לא כך מאמן. אני מאוד זהיר בדבריי. והוא אמר שבעצם ניסו להטות מהלכי משפט, מהלכי חקירה.
דוד, מה? מסע צייד, כמו שראש הממשלה נוהג לומר, מסע צייד, מסע להפיל את ממשלת הימין.
אבל המשפעה לא צריכה לבדוק דבר כזה?
בראשות נתניהו, בוא, איפה הם היו עד עכשיו?
אם אכן זה קרה, לא צריכים לבדוק את זה?
איפה הם היו עד עכשיו? לפני הפרסום של עומרי הסיניים. איפה הם היו המשטרה? הם חקרו, לא? הם חקרו את פלדשטיין, חקרו שתי וערב, הוא היה בחקירות, הוא היה בחקירות על ההדלפה לבילד.
אתה אומר, למה הוא לא אמר את זה קודם?
מה, למה הוא לא אמר את זה למשטרה לפני כן? הרי הם מחפשים. יכול להיות שהוא אמר למשטרה, אבל הם מחפשים. ויכול להיות שהמשטרה נתנה את זה לעומרי הסיניים, ואז אמרו לו, תלך תגיד שמה, הנה יש להם עוד שבועיים ועוד שבועיים ועוד שבועיים, כל שבוע חקירות חדשות נגד ראש הממשלה, צריך להפסיק את מסע הצייד הזה. וצריך להפסיק את שלטון היחיד של המערכת המשפטית.
כן, פה אמרת, היועמ"שית מנצחת על המלאכה בגיבוי מלא של השופט עמית. אבל זה המשטרה פה בודקת. מה הקשר עכשיו ליועצת המשפטית? היא הנחתה לבדוק את הדבר הזה?
יכול להיות שהיא לא הנחתה.
נו, אז צריך נורא לזהר במילים האלה.
המשטרה לא פותחת בחקירה נגד איש ציבור בדרגה של צחי ברוורמן, שהוא ראש הסגל של ראש הממשלה. היא לא פותחת בחקירה בלי שהיא מקבלת אישום ממערכת המשפט. אז אם זה לא היועמ"שית, אז זה אייסמן.
לא, אבל אתה אמרת היועמ"שית, ואני
אומר, היועמ"שית עומדת בראש הפירמידה של מערכת אכיפת החוק, וכן, הכל מוטל עליה.
נשיא המדינה, יצחק הרצוג, אמר השבוע, לומר, אני מצטט, שלא לצאת לפסק דין זה אסון גדול למדינה. ועל מה מדובר? על הנושא של האפשרות להדחת שר. מה דעתך?
מעניין שכל פעם שיש אמירות שמופנות כנגד מערכת המשפט, שהיא מגזימה, מערכת המשפט...
אנחנו מדברים על בן גביר והאפשרות שידיחו אותו.
לגמרי. מעניין שהנשיא משמיע את קולו רק כשיש אמירות כאלה שמופנות כלפי מערכת המשפט. אבל כשיש אמירות כאלה שמופנות כלפי השר, כמו אמירה שצריך פטר שר... ראש הממשלה מחליט.
זה אבל בסמכותה של היועמ"שית?
מה פתאום? מה פתאום? זה בסמכות ראש הממשלה. ראש הממשלה מנה שרים, הכנסת מאשרת את מינוי השרים. ראש הממשלה לא מנה.
ואת זה,
ראש הממשלה לא מנה.
הגברת מיארה לא מבינה?
לא, היא לא מבינה. היא לא מבינה. תלוי מי הממשלה. היא הוכיחה את עצמה. כשהייתה ממשלת בנט לפיד אבס, אז היא אפשרה להם לעשות, איך אמר גדעון סער? היא הייתה יועצת משפטית
גדעון
מאפשרת.
גדעון סער להזכיר שמינה אותה.
נכון, והיא הייתה, כי הבטיחה לו שתהיה יועצת משפטית שמאפשרת. ועכשיו גדעון סער התהפך, למה הוא התהפך? כי עכשיו הוא רואה את האמת. שכשהתחלפה הממשלה, אז היא לא יועצת משפטית מאפשרת, אלא היא יועצת משפטית חוסמת. כל דבר שהממשלה רוצה לעשות, היא מתנגדת לה. ויועמ"שית כזאת, היא פוליטית לגמרי, ואת זה צריך להפסיק שלטון היחיד של עמית.
להזכיר לך, הימין החזק שולט. זה לא יותר מאמירה.
לצערי הרב, הימין לא יודע לשלוט, וזה מתברר פעם אחר פעם. אני מקווה שאי פעם אני אתבדה.
השקת מוקד דיווח חדש, וזה אמרת, סיפרת לנו קודם, שמאפשר לאנשים, להורים, להתלונן. כן. יש לך עבודה שם במוקד הזה?
כן, תשמע.
יש הרבה עבודה, או שזה פה ושם איזה מישהו?
לא, בסדר. כשמישהו מתלונן, אז אני בודק את זה בצורה
רצינית. לא, אבל מוקד זה נשמע כזה משהו שיש כל יום עשרות דרישות לבדיקה.
לא, אין עשרות לבדיקה. זה גם דברים שחוזרים על עצמם, זה תלונות שהן תלונות רוחב, כמו למשל מורים ערבים שנכנסים למערכת החינוך היהודית, זה תלונה שאני בודק אותה עכשיו טיפה יותר לעומק, וזה בעיקר כדי לעזור לי לדווח להורים. יש מאות הורים שרוצים לדעת אינפורמציה, איפה יש תוכניות חיצוניות שנכנסות לבתי הספר של ילדיהם, ולצערי הרב משרד החינוך לא מגלה שקיפות מספקת, והעניין הזה של תוכניות חיצוניות שנכנסים שכל, סליחה, כל צרוע וזב חותם יכול להעביר תוכניות לילדינו, שמע, זה שערוריה אחת גדולה, שמע עשרות אלפי תוכניות לא מפוקחות.
מי הוא יהודי?
מי הוא יהודי? זה מי שאימא שלו.
למה אני שואל אותך את השאלה? נו, למה?
כי אתמול ניסיתי להעביר את חוק מי הוא יהודי.
במרשם האוכלוסין, כן.
במרשם האוכלוסין, ולצערי, הקואליציה, ימין על מלא, קואליציית המחנה האמוני, קואליציית המדינה היהודית, הפילה את החוק הכי יסודי. פה, תרשה לי חצי דקה, דוד. לפני 24 שנים, אותו בגץ, אהרון בגץ, אני קורא לו אהרון בגץ, ביותו נשיא בית משפט עליון, כתב פסק דין שהוא מכיר בגיור רפורמי לצורך מרשם האוכלוסין, כלומר לצורך לרשום בתעודת זהות יהודי מי שעבר גיור.
רפורמי.
גוי, הוא גוי, הוא לא יהודי.
בסדר.
בא לבית דין בתנועה הרפורמית, והם פסקו שהוא יהודי. תשמע, מה עשה שר הפנים, אלי ישי? הוא אמר, אני לא מוכן לרשום כיהודי, מישהו שהוא לא יהודי על פי ההלכה. הרי גיור זה מושג הלכתי, זה לא מושג שבית משפט עליון. ואז הוא ביטל את סעיף הלאום בתעודת הזהות. מאז אין לנו סעיף לאום. פעם היו תעודות זהות, היה כתוב.
כן, לאום יהודי.
יהודי. אין לנו תעודת הזהות שלנו. מהי הזהות שלי? אני יהודי. מהי הזהות של המדינה שלי? מדינה יהודית. אין סעיף לאום בתעודת הזהות.
הוא לא רצה
להריב עם
בית המשפט העליון.
מה עשיתי? הגשתי הצעת חוק בחוק מרשם האוכלוסין, ואמרתי, מי הוא יהודי? א', מי שאימא שלו יהודיה, על זה אין ספק ואין מחלוקת, זה קיים בכל מקום אחר, גם בחוק השבות זה קיים. ודבר שני, מי שהתגייר, והגיור שלו הוכר על ידי בית דין רשמי של מדינת ישראל, זה הכל, זה יהודי. והוא זכאי לרשם.
ולמה זה יהודי. נפל?
למה זה נפל? כי הקואליציה פוחדת מהתנועות הרפורמיות הקונסרבטיביות. מה יש להם פחד מהם? הם תמכו בממדני, הם תמכו בקמלה הריס, הם קראו להפסקת המלחמה, קראו נגד הערבה שמדינת ישראל עושה. מה יש לפחד? לצערי, אני אמשיך לנסות להעביר את החוק הזה.
פסק דין של בית המשפט לגבי מורים תומכי טרור. אמרת, בג"ץ שקפה על המדינה התמודדות של תומכי טרור לכנסת, שקבל את הידיים של צה"ל ומערכת הביטחון במלחמת הטרור, הוא זה אותו בג"ץ שכעת מנסה לכפות על מערכת החינוך להעסיק תומכי טרור. ובואו ניתן לזה הסבר קצר. מורה, מורה, שידוע כבר שלפי הרשתות החברתיות, הם היו בעד הטבח בשבעה לאוקטובר, שהם ממשיכים וכותבים נגד צה"ל וחייליו, מלמדים בבתי ספר ישראלים.
ובגלל הבג"ץ אתה לא יכול לתת להם סנקציות.
אתה לא יכול אפילו לתת להם
סנקציות, אתה לא יכול להרחיק אותם.
לא סנקציות ולא הרחקה ולא כלום.
נכון, נכון.
תגיד, אנחנו נורמלים?
לא. התשובה היא לא. בית משפט עליון הוא לא נורמלי. הוא
לא,
שכח
לא, לא,
בית
לא,
המדינה.
לא, 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 לא. בוא נדבר בשפה
אני, לא,
אחרת.
לא, מהבחינה הזאת, אתה שאלת אותי אם אנחנו נורמלים.
לא, אני שאלתי על המדינה, לא על בגץ. אני לא מביע עכשיו ביקורת על בגץ.
לא, אני
שאלתי,
אני רוצה
האם אנחנו נורמלים ש תגיד, אני אספר לך משהו. לפני הרבה שנים, באחד מבתי הספר שהבן שלי למד שמה, היה מנהל. המנהל הזה, היו לנו השגות לגבי כישוריו הפדגוגיים. ומשרד החינוך אמר, אני לא יכול לפטר אותו. והיו שם הפגנות ומאומות וכו' וכו'. אגב, מי שהוביל את זה, זה לימים, הוא היה מנכ״ל משרדים ממשלתיים, שמואל הרשקוביץ. וראו זה פלא, כשהם הבינו שאין להם ברירה, המנהל פוטר. זאת אומרת, שהמערכת החינוך יכולה להגיד מה שהיא רוצה, אבל כשמופעל עליה לחץ, היא עושה לפעמים את הדבר הנכון. זה היה לפני הרבה שנים. והיום, אני רוצה להבין, מדוע אדם שתומך בטרור מלמד את ילדיי ונכדיי בבתי ספר? הרי זה לא היה עולה על הדעת שזה יקרה בארצות הברית, שמישהו יקום וידרוך על דגל ישראל. והנה זה קורה.
דוד, תן לי רגע להשלים את דבריי. אתה, חזרנו בנו מהמילה נורמלי או לא נורמלי. חזרנו בנו. אני רוצה להסביר מה קורה. כשמתשתשת הזהות, ועל זה אני נלחם, זאת המשימה שלי, כשמתשתשת הזהות וכבר לא ברור מהי הזהות של המדינה, האם המדינה היא מדינה יהודית או שהמדינה היא מדינת כל אזרחיה, בגץ, לאורך השנים, מאז אהרון בגץ, הבגץ לוקח אותנו להפוך אותנו ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה, ובמדינת כל אזרחיה יש טשטוש מוחלט בין מסתננים לבין אזרחי היהודים של המדינה. יש טשטוש מוחלט בין אויב לאוהב. הטשטוש הזה הביא אלינו את אסון שמחת תורה תשפ"ד, והטשטוש הזה ממשיך בבגץ לצערי הרב. אנחנו צריכים לחזק כל סממן של זהותנו, וזהותנו היא מדינה יהודית, ולכן אני מסכים איתך. חוקקנו חוק ש... מי שתומך טרור, יש אפשרות להרחיק אותו. בגץ כרגע מונע את זה. אני חושב שצריך, הבגץ צריך לרסן את עצמו, לקבל סמכות הכנסת לחוקק חוקים, ולקבל סמכות הממשלה להיות רשות מבצעת עם סמכויות.
תגיד, אבי, אתה טוען שאתה מימין לקואליציה. ויש כאלה שאומרים, אם אתה מימין לקואליציה ואתה מימין לבן גביר ואחרים, זה אומר שאתה אדם קיצוני. ואדם קיצוני, אתה אגב מכחיש את זה, אתה אומר, אני לא קיצוני. אבל למה מכנים אותך קיצוני, אבי?
מכנים את דעותיי קיצוניות.
זה לא חשוב. דעותיך הולכות איתך.
כן, לא, אבל גם יש איך אתה מתנהג. יש לך התנהגות קיצונית, התנהגות לא קיצונית, התנהגות נעימת צבר, התנהגות חמורת צבר.
אתה יכול להיות האדם הכי נחמד, ואתה אדם נורא נחמד, אני מכיר אותך. אבל יש שאומרים שאתה אדם קיצוני, ודעותיך, דעות מסוכנות.
מסוכנות, הוספת עוד מילה? אני מוכן להתמודד.
אני לא אומר את זה, הם אומרים את זה. אני בסך הכל שואל את השאלות.
אני מוכן להתמודד מול כל דעה אחרת, אבל בתנאי אחד, שההתמודדות תהיה התמודדות של דעה.
עניינית.
מול דעה. עניינית לגופה של דעה. עניינית לגופו של רעיון. עניינית לגופה של אידיאולוגיה. לא לגופו של אדם. ומעניין שכל אותם אלה שאומרים...
אצלך זה לגופו של אדם?
אצלי זה לא לגופו של אדם אף פעם. ואלו שתוקפים אותי, הם אף פעם לא תוקפים אותי לגופה שלי, של דעתי, אלא לגופו של אדם. הם מכנים אותי בכל מיני כינוי גנאי, קיצוני, גזען, פאשיסט, הומופוב, כל מיני דברים כאלה. אבל תתמודדו עם הדעות שלי. אני מציב לכם עמדה מאתגרת. מאתגרת, מה אני מציב? זה עמדות נורמליות, עמדות בסיסיות, אנחנו מדינה יהודית או לא? כמה פעמים המילה יהודי, בהטיות שונות, נמצאת במגילת העצמאות? מדינה יהודית, בסדר? מדינה יהודית מופיעה 5 פעמים במגילת העצמאות. כמה פעמים מופיעה שם המילה מדינת כל אזרחיה?
כשאומרים לך שאתה הומופוב, למה הם מתכוונים?
לא יודע, הם מתכוונים כנראה שהתורה, אני נאמן לתורה, ומתכוון כנראה שהתורה היא הומופובית, לא יודע למה היא מתכוונת.
לא, אתה משליח את זה על התורה, אני שואל אותך.
כן, אני מביע עמדות שאני מתייחס לאנשים לפי מה שהתורה מורה לי. זה הכל.
אז התורה אומרת שצריך לסכול מישהו, אז צריך
חלילה,
לסכול אותו?
איפה סקלתי מישהו?
לא אתה, אני מדבר על התורה.
לא, מה פתאום? לא סוקלים אף אחד פה במדינה, ולא, ותגידו עליי אלף פעמים ומגיע... שאני אסכול להטבים, ותגידו עליי אלף פעמים שאני אזרוק אותם.
ואתה ממש לא שם.
שאני אזרוק אותם מהגגות, אני ממש לא שם. אני אוהב כל אדם לפי מה שהוא, כל אדם.
ולא קשור זהותו,
ולא קשור זהותו
המינית,
לא קשור
המגדרית,
המגדרית, המינית, הלאומית, לא קשור. כל אדם נברא בצלם, אני אוהב כל אדם מתוך אהבה אליו, אבל אני נלחם מלחמת חורמה ונאבק במלחמת הדעות מול הדעה, מול האידיאולוגיה הזאת.
איזה אידיאולוגיה? רוצים,
אידיאולוגיה, תלעתה, ושרוצים להשליט לילדים שלנו בתוך בתי הספר.
לא, הם לא רוצים להשליט.
בהסתרה מההורים. זה, כן, זה מה שהם עושים.
איך זה, איך אבל זה בהסתרה מההורים?
כי ההורים לא יודעים איזה תוכניות חיצוניות הילדים שלהם מלמדים שם. וזה מה שרציתי לעשות, מערכת שקיפות במערכת הגפן, כדי שההורים ידעו.
אבל אתה יודע, אתה מדבר אולי על, אולי, אני לא יודע, על זה שמסבירים לאנשים בגיל 15, 14, 13, מה זה להט"ב, מה זה גיי וכל הדברים הללו. ואתה אומר, אני לא רוצה שסבירו להם. אני טועה?
בגיל חמש, דוד.
לא חמש, אני לא מדבר על חמש.
אתה לא מדבר, אבל אני מדבר. לשם זה נכנס.
באמת?
לילדים, בגילאים האלה, בגילאים הרכים.
אז אתה מדבר על הגילאים, אז אני שואל...
אני מדבר על האידיאולוגיה.
לא, לא, אני מבין, אבל בגילאים מבוגרים יותר, זה בסדר לדבר על זה לדעתך?
מה לדבר? לדבר? מי צריך לדבר על זה? מי צריך לדבר?
מורים, פסיכולוגים, רופאים.
מורים, פסיכולוגים, שידברו על, לא על האידיאולוגיה של ארגוני הלהט"ב, לא על האידיאולוגיה הזאת.
הבנתי.
שידברו על עצם הדבר, שאדם נברא, זכר ונקבה, ודאי, דברו על זה.
לא,
אבל
אני רוצה להגיד לך
לדבר,
שיש לך
אם
גם...
אם אתה בא לדבר, אם אתה בא לדבר, על מה שתרבות הפרוגרס במערב, תשמע...
זה לא הפרוגרס.
אדון הנשיא טראמפ, נכון? הוא עלה...
בסדר, זה נשיא טראמפ, יש לו דעות שלו.
לא, מה זה דעות שלו? זה דעות שלו שעל בסיסם הוא נבחר. אני טוען, אני טוען.
אבל אתה מדבר על מיעוט, אתה מדבר על חלק מהאנשים שהם זכותם, ואתה מסכים איתי בזה,
okay.
שזכותם לחיות את חייהם כרצונם.
זכותם.
מותר להם להיות גיי או לסבי.
בדיוק, מותר להם. מה שהם עושים בביתם לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, ממש לא מעניין אותי. מה שהם עושים בביתם, כל אחד, מה שהוא עושה בביתו, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי, דוד, אם אתה, לא אתה. לא מעניין אותי אם מישהו אוכל נבלות וטרפות אצלו בבית. לא מעניין אותי אם מישהו עושה מה שהוא רוצה שיעשה מחלל שבת. לא מעניין אותי. אני כואב לי, צר לי. לא מעניין. אני לא נלחם נגד זה, אני נלחם על הזהות היהודית של המדינה, אני נלחם על הפרסיה הציבורית, אני נלחם על מערכת החינוך. אל תסתירו מההורים. תנו להורים את הידע הזה. תגידו מה אתם רוצים ללמד את הילדים שלהם, שההורים ידעו. ההורים יחליטו אם הם רוצים שהילד שלהם ילמד את זה או לא ילמד את זה.
יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז. תודה.
תודה רבה לך.
נעמת לי מאוד.
גם לי, כמובן, כרגיל, ושבת שלום לכל המאזינים.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.